אז אנחנו פסקה ט'. אז את ח' סיימנו. אמינות. מתוך שיצאה מהמחנה אל החוץ, הרי היא נפרדת, מחרפת ומגדפת. אומרת, מי לי בשמיים? אף על פי שבפיה תדבר אמות, ודבריה חלקו מחמאות. רפיון ביטחונם של ישראל שמתאמצת המינות להרחיב אחרי כל ההבטחות ושבועות עליון ובחירה אלוהית נצחית בהם להיות סגולה מכל העמים, הרי הוא סעיף מסורי הגפן נוכריה של הפרדת רשות הגבוה. אותה רשעה חושבת להפר ברית בשר וברית הארץ גם יחד, המדמה בחולשתה הפנימית כי הגוף וכוחותיו והעולם החומרי והופעותיו ובחירת האדם ורצונו בכל הרחב הינם דברים מופרדים. שיכולים להסתכל את הצד השם העליונה, ותוכל לפי זה ברית עולמים להיות מופרת על ידי סיבות צדדיות, כחטות ישראל והתגברות הרישה החומרית בעולם. ולא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו, כי אלוקי עולם השם עושה שלום ובורא רע והכל עבדיו. ולא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו השם צבאות שמו. והעולם הגשמי, עם כל עומק הרשעה המקננת בבשר, הכל קשור בתנאים שחקק בהם צור עולמים בעולמו, שהוא רשות היחיד של יחידו של עולם, אין עוד מלבדו, אפילו מעשה כשפים, שמכחישים פמליה של מעלה. ונשמת ישראל באור עליון זה היא שרויה. ממקור חיים עליונים הללו היא מקבלת את שפעת חייה. על כן תורתו, תורת עולמים, ברית עולם לא תשכח. ולא תוכל שום מגברה חיצונית או רוחנית פנימית לעבור את פי השם ולסור מחוקותיו חוקות עולמים. ומקור הגבורה והעוז, גם זה שמתגלה בכבישת החיים, מתוך אוצר גבורת אל, השם יוצר עולמים, היא לקוחה. טוב, בקריאה השנייה נחשוב על הפיסוק פה, שאני מסופק פה. ולהגשים ולגלות בחיים ובמעשה תוצאות תורה עליונה זו, קוראים אנו לאורו של משיח, שהתנוצץ מכל העברים, מכל מסיבות החיים, מכל הבחירות, מכל העצות, מכל משטרי הטבע, מכל ההשכלות, מכל הקדושות, מכל הניסים ומכל הנפלאות, והעני, הרוכב על החמור, בעצמו, עם ענני שמיה כבר אנש, עתה. אמינות מתוך שיצאה מהמחנה אל החוץ, הרי היא נפרדת, מחרפת ומגדפת, אומרת מי לי בשמיים. אף על פי שבפיה תדבר אמות ודבריה חלקו מחמאות. אמינות מתוך שיצאה מהמחנה אל החוץ. מהמחנה אל החוץ, מחוץ למחנה שכינה, בדד ישם, מחוץ למחנה מושבו. היא יוצאת מן הכלל. בעומק העניין, היציאה מן הכלל היא עצם הכפירה בעיקר. היא עיקר הכפירה בעיקר. כי עיקר האמונה באמת היא הזיקה אל הכלל. היא חיי הכלל, היא התמסרות אל הכלל. זה עצם האמונה. והמינות מתוך שיצא מהמחנה אל החוץ, הרי היא נפרדת. היא איננה נמצאת באחדות. אולי זה על המשקל של מבשרו יחזה אדם אלוקה. ומאחר שהיא נפרדת, אז היא רואה את המציאות כולה נפרדת. וממילא גם המציאות האלוקית היא נפרדת. שהפירוד זה ההפך מהאחדות. לא התחושה האורגנית, לא קשר החיים. קשר החיים עם האומה, שזה קשר החיים עם נשמת האומה, שזה קשר החיים עם העולם, וזה קשר החיים עם נשמת העולם, ונשמת נשמת העולם, של יחיד חיי עולמי. האחדות המוחלטת, אבל אמינות יצאה חוץ. הרי היא נפרדת, היא נפרדת, ובתוך כך מציאותה מחרפת ומגדפת. באמת היא אומרת מי לי בשמיים. באמת יש פה כפירה. אמינות, לכאורה זה דת. אתם יודעים, קוראים את זה כיום. הדתות המונותאיסטיות. אז זו דת מונותאיסטית. ואלוהים אצלה, זה מכאן ועוד הודעה חדשה. זה כל כולה, זה רק היחס לאלוהים. באמת, זה מילים נרדפות לאין אלוהים. באמת אומרת מי לי בשמיים, זה מרד. אף על פי שבפיה תדבר אמות ודבריה חלקו מחמאות, אבל זה פה פרפרזה על אותה אישה זרה, שבספר החוכמה, בספר משלי, אז שם היא מתוארת כבפיה תדבר אמות ודבריה חלקו מחמאות. אז זה לדבר גבוהה גבוהה, אבל באמת באומר החיים, ששם מתבטא האומר האמיתי, שם מתבטאת הדעה האמיתית, שם מתבטאת האמונה, שם באמת יש פירוד. פירוד, ומתוך כך אפשר לדבר הרבה על השמיים, אבל אתה חי בארץ. הוא אומר לאומר החיים, הוא אומר שהשמיים לא מעניינים אותך. מי לי בשמיים? במה זה מתבטא? במה זה מתבטא הכפרנות הזאת? החירוף והגידוף כלפי שמיה? זה מתבטא ברפיון ביטחונם של ישראל, שמתאמצת אמינות להרחיב אחרי כל ההבטחות ושבועות עליון ובחירה אלוהית נצחית בהם להיות סגולה מכל העמים. הרי הוא סעיף מסורי הגפן אוכריה של הפרדת רשות הגבוה. אותה רשעה חושבת להפר ברית בשר וברית הארץ גם יחד, המדמה בחולשתה הפנימית כי הגוף וכוחותיו והעולם החומרי ופעותיו, בחירת האדם ורצונו בכל הרחב, הינם דברים מופרדים שיכולים לסכל את הצעת השם העליונה. ותוכל לפי זה ברית עולמים להיות מופרת על ידי סיבות צדדיות כחטאות ישראל והתגברות הרשעה החומרית בעולם. טוב, אנחנו מתחילת העיון שלנו בכל הסוגיה התהומית הזאת, אז אנחנו כבר התרגלנו לכך שבאמת יש פה המבטים התהומיים של הרב, הם אינם מסתכלים בראש ובראשונה על המימד ההיסטורי, אינם דנים על המינות, על הנצרות ההיסטורית, אלא מסתכלים על הנוצריות, הם מסתכלים על האידאה, על המימד המטה-היסטורי, המימד הפנימי שעומד ביסוד התנועות הרוחניות, הנפשיות, התרבותיות, הכלליות והממשיות ההיסטוריות. מכל מקום, התופעות ההיסטוריות הן יכולות להוות לנו סימפטומים. התופעות של הנצרות הקונקרטית, אנחנו יכולים לשאול מה פשר התופעות האלה. זאת אומרת, למה יש הלוך נפש תרבותי כזה, נורמה חברתית כזאת, דעות, אמונות, שהולכות וקונות את הלבבות. והנה פה אנחנו דנים על הפנומן ההיסטורי, על התופעה הממשית. אבל היא בעצמה, היא מהווה לגבינו צוהר להתבוננות הפנימית. אז אנחנו לעולם נגיד, כל מה שאנחנו רואים כתופעה היסטורית, לעולם יש לה איזה שורש בתבניות, בקטגוריות הנפשיות, הרוחניות, של הלא מודע הקולקטיבי שעומד ביסוד התרבות. על התכונות העצמיות, על הממדים המטה-היסטוריים, שהם ודאי מן הגורמים לתופעות ההיסטוריות. אחרי הקדמה הזאת, אז נקרא עוד פעם את המשפט הזה. המשפט הזה, לכאורה, הוא כן משקלל את הנצרות ההיסטורית, את התופעות הקלאסיות של הנצרות. הנה, רפיון ביטחונם של ישראל, שמתאמץ את המינות לאחים. אז פה, אז קודם כל זה מדובר על משהו ממשי, היסטורי. זאת אומרת, הידוע, כסף נמאס קראו להם כי מאס השם בהם. האוריינטציה היותר בסיסית של הנצרות בשלבים הקלאסיים שלה, בשלבים הראשוניים שלה, זה היה הסברה שמאס השם בישראל, כי חרף השם בהם, ואתם עמא דאדרינו מראה פי מיני, אתם עם שיחזיר אדוניו פניו מהם. בסך הכל, הלא אתם הכעסתם אותו, אתם חטאתם לו, אתם, הוא החריב אתכם ואת מקדשכם. ומכאן ואילך, תמה הבחירה האלוקית בעם, שאומנם מבחינה היסטורית הוא בחר בהם כל ימי בית ראשון, יציאת מצרים, מתן תורה וכו', אבל בגדו בו. בגדו בו, פגעו בו. עכשיו, פונה האל אל האנושות הכללית. והבחירה היא במאמיניו. מי שמאמין בו הוא הנבחר. וכל האנושות קרואה להאמין בו, וכל האנושות קרואה להיות נבחרת. אז אלה הם הטיעונים הקלאסיים, היותר גולמיים, היותר ראשוניים, שלערכתי מהתקופות היותר ראשוניות של הנצרות. אז על זה עכשיו הרב מדבר פה. כי סך הכל, הנה, אנחנו רואים שהמתאמצת, המינות, ופה המינות, טוב, מילה כוללת, אבל בפן ההיסטורי שלה, שהפן ההיסטורי, מן הסתם הוא קורלטיבי עם אותו הרס רוחני שישנו בעולם, שבטבעו לטשטש את התוכן הישראלי, המיוחד, שהוא אור הקודש היותר מעומק שבעולם. רק עכשיו, טשטוש, השאיפה הזאת, האידאה שעניינה, הארסיות של טשטוש התוכן הישראלי המיוחד, שזה הולך ומגיע עד הפגם, פוגם את התוכיות הפנימית של החיים, כמו שראיתי, תראה את זה שם בפסקה ד', אבל זה גם זה מה שבא לידי ביטוי במובן ההיסטורי הפשוט. כן. של הטיעונים התיאולוגיים או ההסתה הנוצרית הקלאסית שאומרת, תעזבו, אתם כבר עם נמאס, עם בוגד שהשם מאס בו. ואת זה היא מתאמצת לבסס את האמונה בבוגדנות עם ישראל, שבהתאם לכך גם גומל להם האל ומואס בהם, והם העם זעום האל. אז את זה, זה יסוד האמונה, ואת זה היא גם רוצה להקנות לאנושות כולה. זה עצם התוכן הנוצרי וממילא מה שצריך ללוות את היהודים. על כל פנים, הנצרות משחר ימיה ועד עצם הרגעים האלה, לעולם בעומק עניינה מגמתה להמחיש או לסייע לאל בזעמו על היהודים. להמחיש את זה שהם באמת עם זעום ויד השם בהם. בוא נעצור. כן. רפיון בתחולם של ישראל שמתאמץ את אמינות להרחיב אחרי כל ההבטחות ושבועות עליון ובחירה אלוקית נצחית בהם להיות סגולה מכל העמים, הרי הוא סעיף ניסורי הגפן נוכריה של הפרדת רשות הגבוה. זה. הכפירה בעם ישראל, שם הכפירה והניסיון הממשי לכל אורך הקו הנוצרי, לערער את הוודאות בערך האלוהי של ההוויה הישראלית, זה המשך של הפרדת רשות הגבוה. זוהי הנפרדות. כי מהי האחדות? מה זה אחדות? שוב, אפשר לדבר גבוהה גבוהה על האחדות האלוהית. ככל שמבינים על זה פחות, אפשר לדבר על זה יותר. אבל באמת יש משמעות ויש ערך לדיבור על דבר האחדות האלוקית רק מצד הקשר לנצח ישראל. כי נצח ישראל זוהי הוויה שעומר החיים שלה זה האחדות האלוהית. הממד האלוהי שהוא מתגלם כנשמת כל היש וחותם את היש בחותם הנצח. איפה אתה יכול לראות ביש את חותם הנצח? איפה בכל תופעות היש, בכל רובדי המציאות, אתה יכול לחוש את הקו הזה של אופי החיים שהוא אין לו סוף? החיות הישראלית היא כזאת. זאת שבכל דור קמים עליה לחלותה, והיא למרות ההיסטוריה, היא עדיין פה. היא זאת שמגלה על כל היש שהוא חתום בחותם המקוריות האלוקית האינסופית. כי הכל אורגני, ובתוך האורגניות הכללית מופיע החותם הנצחי, ממילא החותם הנצחי, הכללי, האחדותי, זה היש. והיש הוא חלק ממקור היש הנצחי. זו האחדות. זה מלוא המשמעות של הדיבורים על דבר אחדות. אחדות האל, אחדות היש, אחדות החיים, האורגניות, הכלליות, המגמתיות, התכליתיות, והסגב האינסופי. שלא בגלל שאנחנו אומרים את זה במילים, יש לזה משמעות, אלא במה שעומר החיים של כל היש, המתבטא במרכז הישראלי, במרכז כל היש שמתבטא בעם ישראל, זה מבטא את האחדות והייחוד האלוהי. קשר לזה, זה נקרא רשות יחידו של עולם. אי קשר לזה, שם מתבטאת הכפירה. אם אין את הערך הממשי של הגילום הנצחי, אז זה יפה מאוד, אתה יכול להגיד, אני מאמין באלוהים, אני קשור לאלוהים, אני מרגיש את אלוהים, אבל זה הכל הזיות. אתה יכול לדבר על אלוהים מכאן עד הודעה חדשה, אבל ההודעה החדשה הזאת היא תיגמר ב-70, 80, 120 שנות חייך. וזהו. וגם המבדה שלך נגמר. הזיה שלך לדבר האל ואחדות ואינסופיות. מסתבר שהאינסופיות הזאת היא 120 שנה במקרה היותר טוב מטוב. אז הכל דיבורים. הכל דיבור רמות ודברי מחמאות. אבל לא מסתתר מאחוריהם כלום. בעומק העניין, כפירה מסתתר. כי אם זה האל, זה לא אל. וזה מה שמתבטא באותה איבת עולם לאחדות האלוקית עלי אדמות, קרי הגוי האחד בארץ. וזה עניין אחד, הרי סעיף, זאת אומרת, אחרי כל ההבטחות ושבועות עליון ובחירה אלוקית נצחית בהם להיות סגולה מכל העמים. כמו שזה מתבטא באומר החיים, כמו שזה מתבטא באומר הנבואה. כל התנ"ך הוא מלא פסוקים מזה. כל הסיפור המקראי הוא סביב התוכן הזה של בחירת עם ישראל, ולתתך עליון על כל גויי הארץ, לתהילה ולשם ותפארת, ולהיותך עם קדוש השם אלוקיך כאשר דיבר. לא ישאל ויחזה, ובן אדם ויתנך, מרום אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, לא אדם הוא להינחם. אם ימדו שמיים ממעל לחקרו מוסדי ארץ, מתחת אפנים אס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו. ערים ימושו, הגבעות תמותנה, חסדים איתך לא ימושו, ברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקים. נו. אז זה כל הנבואות הן כאלה. אז מה זה הדתיות הזאת שמאמינה בנבואות? אבל פתאום כל זה, זה הכל, הכל, בוא נתייחס לזה. בוא נשכח את זה. אז הגישה הזאת, גם ההיסטורית, הנועלת הזאת, המטופשת הזאת, כמו שהיא עקורה מ... ספירת החיים המתגלה על ידי עם ישראל בכללות דורותיו. זה הכל סעיף. זאת אומרת, מאיפה מופיעה הפרוורסיה הזאת? מאיפה מופיעה הסטייה הזאת, הסטייה הנפשית הזאת, שמתגלית באופי התרבותי הזה, שאחר כך... כל הדורות, עם ישראל היה, מצא את עצמו תמיד, נאלץ לנהל ויכוחים, של טרגדיות של ויכוחים, ששני הידיים קשורות מאחור, והוא צריך להתמודד עם איום של מה שתמיד היה בעקבות הוויכוחים האלה, תמיד היו פוגרומים, ותמיד רבנים נאלצו, אם אסור היה להם לנצח, אסור היה להם להפסיד. אם היו מנצחים, אז בטח היו מקים אותם, ואם היו מפסידים, אז בטח היו מקים אותם. הקבע יהודי, בקצרה. זה היה המציאות הבלתי אפשרית. אבל בקצרה, כי עדיין לא עשורות, אבל כל הטיעונים האלה הם פשוט דגנרציה. דגנרציה שכלית, מוסרית, פשוט תת רמה אנושית מתגלה בתת אינטליגנציה הזאת של הטענות ההיסטוריות של הנצרות. רעיונות מטורפים על... מעבר, מתעבר, הוא מעבר, הוא בעצמו מתעבר, מעובר. טירוף. מאיפה מופיע הממד הנפשי של הטירוף הזה שהוא קונה את המיליארדים האלה? מאיפה זה צץ? איך יכולה להיות אנושות במדורי שפלויות כאלה? זה סעיף מסורי גפה נוכריה של הפרדת רשות גבוה. יש שם מופרעות רוחנית, מין איבת עולמים מול מקור כל היש. ויצא קין מלפני השם. יש מין תחושה פנימית של היפרדות. אין קשר אל האמת, אין קשר אל היש, אין קשר אל מקור היש. שם בעומק נשמת האדם הוא יודע את זה, ומתוך כך הטירוף, והכל זה מבע של הטירוף. זה המשך הפרדת רשות גבוה, וזה אותו עיקרון. את האהבה יבקש נפרד, אותה הרשעה חושבת להפר ברית בשר, ברית ארץ גם יחד. פה הוא חוזר לטענות שראינו בפסקאות הקודמות. הרשעה חושבת להפר ברית בשר וברית ארץ גם יחד. המדמה בחולשתה הפנימית כהגוף וכוחותיו, העולם החומרי ופעותיו, בחירת האדם ורצונו בכל הרחב. זאת אומרת, בחירת האדם זאת אומרת הבחירה החופשית של האדם. כך אני מבין את הבחירת האדם ורצונו בכל הרחב. כל אלה הם דברים מופרדים. זאת אומרת, בחירה החופשית של האדם, דבר בפני עצמו, מחוץ למציאות האלוהית. האדם יכול למכור את נשמתו לשטן. ובכלל, העולם נמצא בשלב זה עד החזון האפוקליפסי. בשליטת השטן. והגוף וכוחותיו והעולם הוא כולו השטן. בחירת האדם, רצונו בכל רחב. זה הכל דברים מופרדים. זה לא התגלות אלוקית. אלוקים זה הנשמה. אלוקים זה הקדושה. אלוקים זה הרוח. והחיים זה השטן. הרוח והחיים. והממדים האלה הם גם יכולים לסכל את הצעת השם עליונה. הגוף, היצרים, הרצון החופשי של האדם. אז הוא, כן, כמו שהזכרנו, כסף נמאס. קראו להם, כי מאס השם בהם. למה? כי הם חטאו. הם חטאו. לא הם בעצמם מודיעים שהם חטאו. הנביאים שלהם אמרו שהם חטאו. הם חטאו, וממילא. אז בסדר. היו עוד כל מיני דיבורים, אבל הם לא עמדו, לא עמדו בחוזה. אז משנים את החוזה. זו התפיסה האינפנטילית והפגנית של אותה עמדה נפשית שמבחינה פנימית היא מנותקת לצרעת ולנתיק. ותוכל לפי זה ברית עולמים להיות מופרת על ידי סיבות צדדיות. כחטאות ישראל והתגברות הרשעה החומרית בעולם. חטאו, אז הם הפרו את הברית. הם הפרו ברית, הם בוגדים. אז זהו, אז הופרה הברית האלוהית. אבל זה הכל מתוך התפיסה המפרידה, היסודית, שרואה את האלוהים, אם בכלל רואה אותו, כמין כוח עליון כזה, שיושב שם בשמיים, ומתנה תנאים פה עם המציאות, או המציאות עומדת להתקיים פה עכשיו בהתאם לתנאים, ובמסגרת זאת, אז עכשיו מתרחשת פה דרמה. הייתה אמורה להיות באיזה כיוון, אבל אחר כך השתבש העניין, והולך בכיוון אחר. אבל זו התפיסה הפגנית הבסיסית, שרואה את האלוהים בצורה אלילית כזאת, את מושגי האחדות בצורה מגושמת כל כך, פראית כזאת. וממילא, המושג של הברית, אתה יכול להתעסק בהרבה מה שיקרה לימים סכולסטיקה, פילוסופיה דתית, תיאולוגיה, תיאודיציה, תפעיל את כל האינטליגנציה הפילוסופית בשביל ליישב את האבסורד. אבל סך הכל, האוריינטציה הבסיסית היא רואה את האל כאדם. כי סך הכל, האל הוא אדם. בכל פנים, הוא מופיע כאדם. והאדם הוא האל. וממילא, זוהי תכונותיו. ואיש אל ויחזה, ובן אדם, מלא התנחה. ואמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנו. אז זה חירוף וגידוף. כן.
מה
קורה
שמושג שהרב הזכיר קודם, הרשות הגבוה? מה היא אותה רשות גבוה שהמינות מפחדה? מה זה הרשות הגבוה?
זה כמו שאומרים רשויות. מה זה רשויות? השלטונות. רשות גבוה, שלטון הגבוה. רשות הגבוה. והפרדת רשות הגבוה, אין פה רשות אחת, כי היא לא בשליטה. הפרדת רשות גבוה, ניתוק מהשלטון המוחלט של רשות גבוה. אנחנו שם בגאות השם, אתה זוכר, בעמוד חף בית, אז יש שם, אין נפשם ורוחם של כל עם ולשון יכולים עדיין להסתגל קדושת העולמים לחדוות גאות השם, שליטת היצירה מעומק ראשיתה עד עומק סופה, חבוקה כולה, באחדות האלוהית, בעומק כתובה, ברם גבורתה, בתארתה וצרצוחה. זו הרשות הגבוה. כן.
כשמדובר פה, הרב בא להסביר כאן מה היסוד של התפיסה הזאת שמתאמצת להרחיב את שם ביטחון של ישראל, וזה סעיף ניסוי נגיף מכירה, כשמדובר פה על כל הנצרות שהיא פועל לפי של הפרדת רשות גבוה, כמו באיגרת ע"א למשל. אני לא מראה על היחס
כן. אני לא שומע, לא שומע שני דברים מה שאתה אומר. שני הדברים זה זה זה. זה אותו דבר. הוא אומר, זה הנצרות שהיא שיקוף של הפירודיות הנוצריית. זה גם מה שהוא אומר פה. הוא אומר, כי רפיון ביטחונם של ישראל שעשתה הנצרות. שהיא אחת, הרי היא סעיף מסורי גפה נפריה של הרשת ההפרדת, השיעות גבוה. הפנייה פה נגד עם ישראל זה באמת, על עמך ירים וצוד והתייצו על צפוניך. שנייה. ועכשיו הוא ממשיך. ואותה רישה חושבת להפר ברית בשר, מצד אחד, זה ו. כאילו כתוב ו. אותו עניין. זה אותו טיעון. אותה רישה שמפרידה את עם ישראל, היא עסוקה להרחיב את רפיון ביטחונם של ישראל, אמונם של ישראל בערכם האלוקי. זה דבר אחד עם הפרדת רשות גבוהה, ואותה רשעה חושבת להפיר ברית בשר וברית ארץ גם יחד. המדמה בחולשתה הפנימית כגוף וכוחותיו, העולם החומרים וכוחותיו, בחירה אדם רצונו וכוחותיו, הם דברים מופרדים שיכולים לסתכל את הצד השם העליונה, ותוכל לפי זה ברית עולמי להיות מופרת לסיבות צדדיות כחודש ישראל וגברות הרשעה החומרית בעולם. כל התופעות הנמוכות האלה ברובד ההיסטורי, זה אותה רשעה של עסוקה בהפרדת רשות גבוהה. אז אני אומר שהוא אומר את שני הדברים. זאת אומרת, יש פה פירוט. כל התופעות הממשיות הן דבר אחד עם הפנימיות. זה מה שהוא טוען פה. ויש פה רשימה של כל מיני דברים. יש פה רשימה. הניסיון לערער על ביטחונם של ישראל, והזלזול בבשר, בחוסר אמונה בארץ, הרעיון שהערכים האלה, כל הערכים האלה, הם לא עניין אחד עם רצון השם. אז הכל אותו עניין. כל העסק הזה זה אותו עניין. הפרדת רשות גבוה שמתבטאת בכל הערכים כולם. מתוך שהיא מפרדת. המשפטים האלה פה זה פירוט והרחבה של המשפט הראשון. אמינות מתוך שיצא מהמחנה לחוץ, נפרדת, מחרפת ומגדפת. ופה יש מפרט של היפרדותה, ובמה זה מתבטאת התפרדותה, ובמה מתבטאת חירופה וגידופה. כי זה הכל מסכת אחד. אומר החיים שלה, הוא מבטא את הסוד הנשמתי שלה. זה הכל אותו עניין. זה עיקר הרעיון הכללי שעולה פה מכל המשפטים. כן. כן. טוב, אז זה מה שהזכרנו, שאנחנו... כן. אני חושב שזו שאלה קטנה לעומת הרעיון. אדם שהוא יכול לקבל את זה, שאלוהים, הוא מעבר בתוליו ומתעבר בה, והוא המעובר. מי שמעכל את הרעיון הזה, כל דבר יכול להיות. אז אין, אתה מבין, אתה רואה אדם מטורף, אז אתה אומר, תשמע, איך הוא התנהג בצורה כזאת? יש מימד מסוים ששם אתה לא שואל שאלות. בוודאי אתה לא מבקש תשובות. רק צריך להבין, אתה לא עוסק פה עכשיו שקלה וטריה. זה לא באמת נושא לעיונים או גם בתרוניות. אתה מבין, אנחנו באים בתרוניות, הנצרות. אתה לא מתבייש? אתה אומר למישהו שאתה לא מתבייש, סימן שאתה לא חושב שהוא מטורף. אתה לא אומר לאדם מטורף, שמע, אתה לא מתבייש להתנהג ככה. חרדה עוקב אחרה, ובודק מה אתה יכול לעזור לו, בתקווה שלא יפגע בך. זהו. הצורות לא שואלים עליה שאלות. שד. זהו. כן.
Thank you. בעצם מה שהם מאמינים זה בחיבור המוחלט של האינסוף למוגבל.
הם לא מאמינים בחיבור המוחלט של האינסוף במוגבל. הם מאמינים, הם אומרים שהאינסוף הוא מוגבל, שהריבוע הוא עגול, והשלם הוא חצי, והלבן הוא שחור, והטירוף זה שפיות, והשאלה זה תשובה, וכן הלאה. וזה נקרא אמונה. זה גם הגדרה מחודשת למילה אמונה. אני מאמין כיוון שזה אבסורדי, ואם זה אבסורדי, אני מאמין בזה. אז זה חוזר למה שרק עכשיו אמרנו. זה לא אמונה, וזה לא חיבור מוחלט ביניהם. זה טירוף, טירוף. זהו. וזה שמשתמשים במילים, ומניעים אותם בצמידות, מצמידים זוגות של מילים ביחד, זה לא עושה את זה לטיעון. זה עושה את זה להנעת גלי הכל. זאת אומרת שהאינסטופי הוא המוגבל, זה הנעת גלי כל, לא אמרת כלום. אז לא להתבלבל, שמאמינים, הפירוש המילה אמונה, זה לא אמונה שלנו. יש משמעות אחרת למילה אמונה, כשהתורה מדברת על אמונה. כשהיא מדברת על אינסוף, יש משמעות אחרת, מתי שהם מדברים על אינסוף. שם זה הנעת גלי קול, לא מסתתר מאחורי זה כלום. ושוב, אתה יכול לדבר הרבה, כולם יכולים לדבר הרבה, לכל הכיוונים, אבל הדיבור האמיתי הוא אומר החיים. וכל הפרשנויות הן מקבלות את הכיוון המוחלט שלהם במבחן התוצאה ההיסטורית. אז תסתכל מה עולה מעומר החיים הזה. זו האמונה שלי. אז שם אתה מגלה את הפרת ברית בשר וברית ארץ, את הייאוש מכל אמון, בטח מיכולת אלוהות פה בארץ. ואפשרות לסיכול הצעת השם העליונה, אתה יכול לעשות, יש אפשרות למניפולציה שהיא תשתלט על הרצון העליון. נו, אז זה אלוהי זה? וזה הרצון אלוהי זה? טירוף. ולא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. כי אלוקי עולם השם עושה שלום וברי רע והכל עבדיו. ולא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא בישראל שבט נחלתו השם צבאות שמו. ועולם הגשמי עם כל עומק המרישה המקננת בבשר, הכל קשור בתנאים שחקק בהם צור עולמי בעולמו, שהוא רשות היחיד של יחידות של עולם, אין עוד מלבדו, אפילו מעשה כשפים, שמכחישים פמליה של מעלה. אז זה הלא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו. כשאנחנו מדברים על המושג האלוהי, אז אנחנו מדברים בראש ובראשונה על העולם כאורגניות חיה שחיותו נשפט מהמקור האלוהי. וזה יחס היש לאלוהי. ומתוך כך האלוהי זה היש. אין ביש משהו מחוץ לאלוהי. זה לא האלוהי, זה לא כוח עליון. והמציאות מחוץ לו והוא מחוץ למציאות. ויש פה איזה ניסיונות לאינטראקציה בין שני הגורמים האלה. האל והמציאות. לא. אלוהי עולם השם עושה שלום. שלום זה הכללות שכוללת את כל הפרטים. בהרמוניה אחת, הוא בורא רע, כמו שאומר הנביא. עושה שלום, יוצר אור, הוא בורא חושך, עושה שלום, הוא בורא רע. והכל עבדיו למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך, אומר הפסוק. היש כולו הוא הגילום האלוקי, או ההתגלות האלוקית. ולא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו. ההתגלות האלוקית היא לא במשהו במציאות או בתנאים מסוימים במציאות. המציאות היא חלק מההתגלות האלוקית. ההתגלות האלוקית, היש, בטוטליות היותר מוחלטת שלו, זה המינימום של ההתגלות האלוקית. אז לא יכול להיות משהו מכל צדדי היש, על כל האופציות, מכל הגוונים כולם, וגם הרע, שזה מחוץ למציאות האלוקית. לא יש, מחוץ לי, מקור היש. בעולם הגשמי, עם כל עומק הרשעה המקננת בבשר, הכל קשור בתנאים שחקק בהם צור העולמים בעולמו, שהוא רשות היחיד של יחידו של עולם. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו? גם מעשה כשפים. אבל מעשה כשפים מכחישים פמליה של מעלה. למה נקראו מעשה כשפים? משום שמכחישים פמליה של מעלה. בסדר. זה רק מילים שמכחישים פמליה של מעלה. יכול להיות משהו שמכחיש פמליה של מעלה? יש משהו מלבדו? אין קדוש כאשר, אין בלתך. אין משהו מחוץ למציאות האלוהית. ונשמת ישראל באור עליון זה היא שרויה. כוח החיים המניע את עומר החיים הישראלי הוא באוריינטציה הזאת. זה נקרא אחדות. ומתוך כך, אין עניין במציאות שהוא לא חלק מהתכלית האלוקית. למשפטיך עמדו היום כי הכל לבדיך, ולעובדו אנחנו קוראים בכל לבבכם. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. לא בכל לבך, בכל לבבך. בשני יצריך. גם היצר הרע. הוא לא מחוץ למציאות האלוקית. כל פעל השם למענהו, גם רשע ליום רעה. אין משהו שהוא מחוץ מהמפעל האלוהי. נשמת ישראל באור עליון זה ישרויה. ממקור חיים עליונים הללו היא מקבלת את שפעת חייה. על כן תורתו, תורת עולמים. התורה היא המשך ההוויה. היא דבר אחד עם היש ומגמתו. בטוטליות היותר מקיפה של היש ומגמתו. ברית עולם לא תשכח. והברית היא ברית עולם. העולם הוא חקוק בחותם הברית. הברית משמעותו החוק האלוהי המוחלט, שהתוכן האלוהי, כפי שהוא הולך ומתגלה במערכות העולמיות, יציב בו, קבוע בו, לא ישכח. ולא תוכל שום הגברה חיצונית או רוחנית פנימית לעבור את פי השם ולסור מחוקותיו חוקות עולמים. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ובריתי שיומם ולילה זה מחשבתם של ישראל שקדמה בכל דבר. זה מלכות ישראל. לא כן בריתי עם אל, ארוחה בכל ושמורה, אומר דוד המלך, החי והקיים. ולא יכול להיות שיהיה משהו במערכות המציאות שיהיה מחוץ לתוכנית האלוהית. זה אבסורד. על כן לא תוכל לבוא שום הגברה חיצונית או רוחנית פנימית לעבור פי השם ולסור מחוקותיו, חוקות אלוהים. זה חוזר על הרעיונות שאנחנו ראינו כל הזמן. הגבורה האלוהית שבעולם אינה נפגשת במה שמחוץ להמצאתה, וקל בחומר שחוץ לשלטונה. אם כן, היא בכל תרסיסיה מלאה עומק רחמים. באמת, המגמה הישראלית, התכלית האלוקית, שמו של משיח קדם לעולם. מה זה שמו של משיח קדם לעולם? זאת אומרת, האידאה, המניעה, את עצם הבריאה וכל מעבדיה, את העולם בכל התהליכים שלו, זה המשיח. זאת אומרת, המציאות, העולם, ההיסטוריה והמת ההיסטוריה. הכל הוא הולך ומתקדם כדי לגלם את העניין המשיחי. ואין משהו במציאות שהוא לא משמש את המגמה הזאת. ובית המקדש יתקדש בשיר של פגעים. הכל מסיים לבניין המקדש, ונתקדש בשיר של פגעים. כמו שאומר המדרש. כי לא יכול להיות מה שלא מסייע אל הקודש. אל מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, אל התוכן האלוקי שהכל הוא רק מפרט שלו. זוהי ברית עולם שלא תשכח, ולא תוכל שום הגברה חיצונית או רוחני פנימית לעבור את פי השם ולסור מחוקותיו, חוקות עולמים. נקודה. ככה אני חושב צריך להיות פה. משפט חדש. ומקור הגבורה והעוז, גם זה שמתגלה בכבישת החיים. איזהו גיבור? הנלחם נגד החיים, נגד יצרו. מתוך אוצר גבורת אל, השם יוצר עולמים מלכוחה. גם שאתה נלחם כנגד החיים, אבל זה מהמגמה האלוקית. החיים זה הופעה אלוקית, וגם המלחמה נגד החיים, זה גם כן המגמה האלוקית. כי הכל עבדיך. מקור הגבורה והעוז בכל הערכים כולם. זאת שכוללת את הכל, וזאת שגם נותנת אופי, משטר, כיוון וערך. כי המציאות האלוקית היא כוללת את הכל. בין היתר, בין יתר הפנומנים, התופעות במציאות, זה שלמציאות יש מגמה ואופי וכיוון ומוסר, וטוב ורע וחיים ומוות, ובחרת בחיים, זה גם כן ממדים אלוקיים. אבל גם הרע וגם הגיהנום וגם הרשעים וגם השוחט מן העורף או לא שוחט בכלל, אין מה שהוא לא בא מכוח העניין האלוקי. ומקור הגבורה והעוז, גם זה שמתגלה בכבישת החיים מתוך אוצר גבורת אל, יוצר, השם יוצר עולמים, היא לקוחה. גבורת אל, פסיק, לא נקודה, אלא גבורת אל, פסיק, השם יוצר עולמים, פסיק, היא לקוחה. כי גבורת אל זה השם יוצר עולמים. כי הגבורה האלוקית יצרה את כל העולמים. אז לא יש משהו שמחוץ לשליטתה. וגם הגבורה של איזהו גיבור הכובש את יצרו, וגם היצר. גם היצר וגם כיבוש היצר. זה הכל מיד השם. ולהגשים ולגלות בחיים ובמעשה תוצאת תורה העליונה הזו, קוראים אנו לאור של משיח. כי אור של משיח הוא זה שהולך ומוציא את שמו של משיח אל הפועל, הוא מאיר אותו בעולם. העולם המואר ממגמתו ונשמתו ותכליתו, זהו אורו של משיח. וכדי לגלות בחיים ובמעשה תוצאה תורה עליונה זו, תורה עליונה זאת זה התורה שמסתכלת על היש בכל מה שמתרחש, במובן יותר טוטלי, כחלק מהתוכנית האלוקית, כחלק מהצורך האלוקי, חלק מההתגלות האלוקית, חלק של השלטון האלוקי, חלק של גאולת שם השם, חלק של העניין המשיכי. כדי להבחין בזה ולראות את זה, לא רק בתור נוסחה אבסטרקטית, אלא להבחין בזה איך שבאמת זה כך, לזה אנחנו קוראים לראש של משיח, שהתנוצץ. משיח זה לא מאורע בהיסטוריה. ראש של משיח זה לא מאורע בהיסטוריה. זה אפילו לא המאורע היותר מרכזי בהיסטוריה. זה לא נכון. אלא כמו שאמרנו פה, ההיסטוריה זה מאורע מרכזי במשיח. היש כולו, הוא הולך ומופיע, הוא תנאי להופעת העניין המשיחי. וכשהיש כולו יסורג בצורה אורגנית, הרמונית, אז יובחן התוכן המשיחי. ועל כן, אורו של משיח יתנוצץ מכל העברים. זה נקרא אורו של משיח. אתה מבין איך שהכל הוא חלק מהתוכנית. זה מבט משיחי. אבל מבטים שהולכים מפקירים, מחפשים איפה יופיע פה המשיח. זה לא, זה לא. כל דבר זה לא. מתי הוא כבר יופיע? אז זה בעצמו העמדה הניחה, אם תרצו, הנוצרית. כי אורו של משיח הוא קרוי להתנוצץ מכל העברים, מכל מסיבות החיים, מכל הבחירות, מכל הבחירות, הבחירות החופשיות, מכל העצות. שמון אנשים פיתחים, יש להם עצות על ימין ועל שמאל. והם צודקים. כל העצות טובות. צריך לעשות את הכל. כי אפילו מהעצס של היהודים יבוא המשיח. לא יומן כי סופר, אבל אפילו זה כלול. מכל משטרי הטבע, מכל ההשכלות, ומכל הקדושות, מכל הניסים ומכל הנפלאות. והאני הרוכב על החמור בעצמו, עם ענני שוויה, כבר אנש עתה. שני הצדדים, חזל אומרים, זכו עם ענני שוויה, כבר אנש עתה, כמו שאומר הפסוק שם בדניאל. לא זכו, אני ורוכב על חמור. לא, לא, לא. אני, הרוכב על החמור, עם כל הערכים העניים, השפלים, החומריים, זה דבר אחד עם אותם אני שוויה, עם הופעת ההתגלות האלוקית, כפי שהולכת להתגלם במציאות, שזה תמיד הענן, ענן השמיים. ענני שוויה, כבר אנש עתה. ענני שוויה הולכים מופיעים עם ערכי האנוש. הכל כלום. טוב, נעמוד פה להיום.